האינטרנט בעידן שבו אנחנו חיים הוא מקור מידע, אמצעי תקשורת וגם סביבה שבה נמצאים מבוגרים וצעירים בשעות הפנאי שלהם. לצד היתרונות, יש באינטרנט סיכונים לא מבוטלים למשתמשים ובפרט לילדים ובני נוער. בדקות הקרובות ננתח את מאפייני הסיכונים שאליהם נחשפים בני נוער ברשת, על סמך המאמר גניבת זהויות וחשיפה לתוכן פוגעני, סיכונים לבני נוער ברשת, שפורסם בכתב העת סייבר מודיעין וביטחון, כרך 2, גיליון 3, דצמבר 2018. ועל כך, ובמיוחד על תוכן פוגעני, נדבר היום עם המחברת, דוקטור לימור עציוני, דיקנית המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט וחוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי.
בוקר טוב, שלום.
בוקר טוב. ראשית, לגבי הסיכונים שאליהם נחשפים משתמשי האינטרנט הצעירים, בני נוער, בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, ואם אפשר גם לחלק אותם לסוגים שונים.
נכון. במסגרת עבודתי, גם במחקר וגם בעבודה הפרקטית, מצאתי שהרבה ילדים ובני נוער נחשפים לחומרים פוגעניים ברשת האינטרנט. רובם מחוברים לטלפון סלולרי, לרבים מהם יש טלפון סלולרי, ומחוברים לרשתות חברתיות, ולמעשה בדרך הזאת, על ידי כך שהם נמצאים שעות ארוכות מול הטלפון ומול המחשב, הם בעצם נחשפים לשני סיכונים מהותיים. האחד זה באמת חשיפה לתוכן פוגעני, פורנוגרפי, קשה מאוד, שמשפיע רבות על שלמות הנפש והגוף שלהם בהמשך, והסיכון השני זה גניבת הזהות שלהם ושימוש בה לצורכי הכפשה ובריונות, דברים שעלולים להוביל לחרמות ולאובדנות ולמצבים קשים מאוד בקרב בני נוער, שהם בשלב מאוד רגיש של החיים, בשלב ההתפתחות הרגשית, בשלב ההתפתחות החברתית, המנטלית, הגופנית וכו'. והמאמר שכתבתי באמת בחן את המאפיינים של התופעה, את העוצמה שלה וכיצד ניתן להתמודד, כאשר הצעתי איזה רעיון שיכול קצת למזער, ולפני שאני אפנה לרעיון, אני רעיון שינסה במקצת למזער את התופעה הקשה הזאת, אני אציג אותה. אני אציג את הסיכון, ואני אתמקד בסיכון הראשון, שהוא הסיכון לחשיפה לתוכן פוגעני. כן, בהזדמנות אחרת נדבר על הסיכונים שבגניבת זהויות, שזה באמת עולם שלם בפני עצמו. אז אם כך, הרשת באמת מאפשרת לבני נוער רבים מגילאים מאוד צעירים, וככל שחולף הזמן אנחנו רואים שהגיל של המשתמשים והגולשים הוא הולך וקטן, ואנחנו אם בעבר דיברנו על ילדים בני 14, 15, 17, היום אנחנו מדברים על ילדים בני 9 ו-10, וילד בכיתה ג' כבר מסתובב עם טלפון ביד, ויכול לשחק ולהגיע לכל מידע, גם בחיפוש תמים, אחר מידע שקשור לעבודה שהוא צריך להגיש לבית הספר. הוא נכנס לגוגל, הוא מחפש משהו מסוים, הוא מגיע לדבר מסוים, ואז יכולים להגיע באופן בלתי אמצעי, כל מיני תכנים פוגעניים קשים מאוד, ונתקלתי בתופעות באמת קשות, שקשה אחר כך להתמודד איתן. הדבר הזה בעצם, וההבנה שבני נוער הם למעשה קבוצת אוכלוסייה חלשה מאוד ופגיעה מאוד, שלא נמצאת תחת ביקורת או בדיקה, ולמעשה הקושי המרכזי זה העובדה שזה נמצא בתוך המקום הכי בטוח. זה לא כמו בעבר שהילדים היו יורדים מהבית והולכים לשחק במגרש המשחקים, ופדופיל היה מחפש אותם במגרש המשחקים, וההורים היו בבית ולא בסביבת ילדיהם. פה אנחנו נמצאים במקום הכי בטוח, הילד נמצא בחדרו. הילד נמצא במקום הכי בטוח, אמא עושה שניצלים במטבח, והילד נמצא במקום שלכאורה נתפס בעיני ההורים כמקום בטוח. ואגב, גם בבית הספר, ההורים בטוחים שהילדים נמצאים במקום בטוח, בשמירה של המנהלת והמוסד החינוך חינוכי וכולי, אבל דווקא במקום הכי בטוח, בחדר המוגן של הילד, מבצרו, הוא חווה את החוויות הכי קשות שיש, והוא נמצא בעצם במגרש משחקים מקוון, פוגעני מאוד, דרמטי מאוד, שמשפיע על חייו, מבלי שההורים באמת יודעים. ההורים לא כולם מנטרים את מצב, את הפעילות של הילדים, מאוד סומכים על הילדים, לדעתי חלקם אפילו לא מודעים ליכולות של הילדים, ולעוצמת החשיפה ולמקום שאליו הם מגיע.
כשאת מציינת פוגעני, ועכשיו התייחסת לכך שהם מגיעים לכל מיני מקומות שאם זה היה תלוי בהורי, אז הם לא היו מגיעים אליהם, האם הכוונה לכך שיש גורמים, איך נאמר, עוינים ברשת שממש מנסים
לאתר את הילדים,
לפגוע בילדים, או שהכוונה היא שהם עצמם מגיעים מתוך סקרנות למקומות מסוימים שבהם יש חומר שהוא קשה.
אז כמובן שמדובר בשני סוגי הסיכונים הללו ועוד רבים אחרים. כלומר, זה יכול להיות גם חיפוש תמים אחר חומר, תמים לחלוטין. וזה גם יכול להיות משהו ספציפי שמחפשים. זאת אומרת, בצ'אטים מסוימים, ברשתות מסוימות, תוך חשיפה למידע מסוים פרטי, הם מגיעים אנשים פדופילים שנמצאים פשוט לא ברחוב, אלא בפירוש בתוך ברשת, ומנסים לאתר ומתחפשים גברים מבוגרים בגילאים שונים. מתחפשים לכאורה, מתחזים לבני 12, בני 13, ומתחילים צ'אט בהנחה שהם בחורים, בחורות צעירות, ולאט לאט מתחיל איזשהו שיח שהוא הופך להיות פוגעני, הופך להיות סחיטה, מחייב את הילדים להתפשט, להגיע למקומות פחות טובים, ולכן זה צד אחד, אבל כשאני מדברת על תוכן פוגעני, תמים אפילו שנחשף, זה משהו שיותר קל לאתר אותו, ויותר קל לשלוט בו, ופה בעיקר אני התמקדתי, כלומר, אם אנחנו רואים הרבה מאוד סוגים של סכנות, אני אומר שדווקא במה הזה התמקדתי בסיטואציה שבה באופן תמים לחלוטין ילדים צעירים ובני נוער נחשפים לחומרים קשים מאוד ולפדופיליה ולפורנוגרפיה מאוד קשה שמשפיעה מאוד על ההתפתחות שלהם וגם על התרגום שלהם, את היחסים בין האישיים, את היחסים המיניים שראויים ולא ראויים בבני אדם, ולכך יש השלכות רבות. הדרך להתמודד, זאת אומרת, כי אני מנסה ככה למקד אותם ישר לאיך, מה הצעתי, הרי יש כל מיני דרכים להציע פתרון כזה ואחר, ובאמת אנחנו רואים ניסיונות חקיקה רבים גם בישראל וגם בעולם. בישראל למשל יש כל מיני ניסיונות להגביל תכנים פוגעניים ברשת, ליצור מצב של חסמים כאלה ואחרים, ויצירת רשימה של אנשים. יש ניסיון, הוא לא צלח עדיין, עוד לא נחקק חוק באמת מסוים ומדויק בישראל, אבל יש הצעה לחוקק חוק שבעצם נותן לאנשים את הזכות להודיע שהם לא מעוניינים לקבל חומרים פורנוגרפיים, כלומר חוסמים אותם מחומרים פורנוגרפיים. הבעיה היא לא עם פתרון הזה, כי בעצם מי שמבקש שלא יגיעו אליו חומרים פורנוגרפיים, הוא נמצא ברשימה, או מי שמבקש שיגיעו אליו חומרים פורנוגרפיים, הוא נמצא ברשימה. הבעיה עם הרשימה הזאת, הרשימה הזאת יכולה לזלוג למקומות אחרים, ואז אדם יכול להתפס כמי שרוצה או לא רוצה חומר פורנוגרפי, זה דבר שפוגע בצד השני של המתרס. כלומר, אנחנו בצד אחד רוצים להגן על ילדים, הורה יבקש, אני לא רוצה לקבל אליי חומרים, תכנים מסוימים, הוא אולי יעזור לבן הספציפי כפי שלו, אבל הוא ייכנס לאיזושהי רשימה שיכולה להגיע למקומות אחרים, ואז הפרטיות שלו עלולה להיפגע.
וכך בעצם, מה הדרך הזה להשיג את האיזון הזה בכלים שיש בידי?
נכון, לחיות. אז יש כאן בעיה, כי מצד אחד אנחנו רוצים לשמור על הפרטיות של בן אדם, אנחנו רוצים לשמור על היכולת שלו, לשמור על אוטונומיה אישית שלו, ושאף אחד באמת יחדור לנבחי נפשו וסדרי ימיו והפנאי, שעות הפנאי שלו. מצד שני, חשוב לנו מאוד להגן על אוכלוסייה מאוד מסוימת, מאוד פגיעה, שזה בני הנוער. הפתרון שאני הצעתי במאמר, הוא פתרון מעניין, שנלקח מעולם הפרסום. אנחנו יודעים היום שכשאנחנו מחפשים, לא יודע מה, שואב אבק באינטרנט, אז תוך 5 דקות מישהו מאתר את העובדה שאני מחפשת שואב אבק, ובשבועות הקרובים אני אקבל כל מיני פרסומות על שואב אבק, ואולי על כלי ניקיון אחרים, ועוד כל מיני דברים אחרים שמקיפים את הנושא הזה שבו התעניינתי. זאת אומרת, לצורכי פרסום, אנשים מאותרים, ככה, מאתרים אותם, חושפים אותם, מבינים את מה הם מחפשים, ואז אנחנו מקבלים פרסומות בהתאם. על אותו משקל בדיוק, כשאנחנו לוקחים ילד, אנחנו יודעים מה עולם המושגים שלו, מה הוא מחפש, מה התכנים שמעניינים אותו, ובדרך הזו אנחנו יכולים לאתר את גיל הילד בקבוצות מסוימות, בגילאים מסוימים, ועל בסיס זה, על אותם פרמטרים ואותם כלים מעולם הפרסום, נוכל להחליט מלכתחילה שהגיל מנתב את החומרים שנשלחים לאותו מקור קצה. וזה פתרון שהוא לא דורש הרבה מאוד, אין לו סכנות, הוא לא פוגע באופן מסוים.
זה מערכת הגנה.
זאת מערכת הגנה.
כמו כיפת ברזל, רק
בדיוק.
לטובת אותם ילדים כן, שנמצאים שם.
כן, שאנחנו מזהים ילדים, אנחנו מזהים את הגיל שלהם לפי הצרכים, לפי המשחקים שלהם, לפי התכנים שהם מחפשים. ובמקום הזה אנחנו מראש מונעים שליחה או מסירת חומרים פוגעניים כדי להגן עליהם. עכשיו, זה לא פוגע בפרטיות של אף אחד. אף אחד לא צריך לבקש או לא לבקש מידע כזה או אחר. אין רשימה של אני רוצה רוצה פורנו, רשימה של אני לא רוצה פורנו, אני רק מזהה את גיל הילד, את התכנים שלו ובזה. עכשיו זה כמובן לא חף מטעויות, כי אנחנו מדברים על מערכת שיש בה זליגה של כל מיני דברים. יכול להיות שנפספס מישהו, יכול להיות שלא נגיע לכולם, אבל בשיטה הקיימת ובניצול הנכון של הרשת והתכנים, אנחנו נוכל לאתר מראש את הגיל, את הסביבת הקבוצה ואת התכנים הפוגענים שעלולים להגיע ולפגוע.
תודה רבה.
תודה לכם.